שלום צופים יקרים, תודה רבה שאתם מצטרפים אלינו לתוכנית נוספת בסדרת התוכניות הפתרון, שבה אנחנו עוסקים בחזון הכלכלי-חברתי של בעל הסולם. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום.
מר לייטמן. ואיגור ליטווינוב, כלכלן ויועץ עסקי.
שלום.
שלום איגור. לפני שנתחיל נזכיר שאת התוכניות שלנו ניתן להוריד באתר שלנו, www.cap.co.il, וגם לצפות בהם באתר בערוץ שלנו, ערוץ 66. והיום אנחנו נעסוק בנושא הצמיחה, שככה דיברנו עליו בנקודות מסוימות בעבר. הצמיחה היא מהווה יעד עליון עבור כל הכלכלנים. מדיניות הצמיחה קובעת את הפעילות הכלכלית של המדינה, והדעה הרווחת היא שהמדינה חייבת להשיג צמיחה כלכלית כדי להתפתח, משם היא ניזונה, וגם להגדיל אותה. כדי לעמוד ביעד הצמיחה, ממשלות נוקטות בצעדים דרסטיים, כמו קיצוצים, צנע, הדפסות כסף, ואנחנו כרגלנו נבדוק את היחס לצמיחה, גם בחברה אינטגרלית, וגם בשלב המעבר. ואנחנו נתחיל מהשאלה הראשונה, שמדינות רבות בעולם רודפות אחרי הצמיחה הכלכלית מדי שנה. צמיחה מבטאת גידול בתוצר, מאפשרת תוספת מועסקים במשק, עלייה ברמת החיים, גידול בשירותים הציבוריים. מצד שני, גם יוצרת אי שוויון. התמכרות לצריכה מוגזמת ועבדות מודרנית. מנקודת המבט שלך, האם צמיחה כלכלית היא דבר חיובי או שלילי?
תלוי למה אנחנו צריכים להגיע. מה המטרה של החברה, קודם כל? הצמיחה זה צריך להיות, זה אמצעי, למה? שכולם היו מאושרים? אני רואה שבסופו של דבר אנחנו מגיעים לקיצוניות כזאת בחברה שאלו נמצאים בעודף ואלו נמצאים בחוסר כל, ומעמד הביניים נשחק. מה מטרת הצמיחה? שלכולם יהיו כמה שיותר, יותר, יותר, יותר דברים מיותרים, ואנחנו בזה נעשה רמות ממש זבל לידינו, ונוציא את הכל מכל מכדור הארץ, שלא יישאר לנכדים שלנו. מה צורך בצמיחה? למה היא צריכה לשרת בעצמה? הצמיחה בעצמה.
מבחינת הכלכלנים, מה שתיארת זה תופעות לוואי כמובן של הצמיחה. מבחינת הכלכלנים באוכלוסייה יש גידול.
לא, זה לא תופעות לוואי. אני מדבר שהמטרה זה לא לוואי. מטרה, אני מדבר בשביל מה אנחנו צריכים צמיחה. מה אתה רוצה להשיג על ידי הצמיחה? צמיחה זה אמצעי.
כן.
למה?
גידול מתמיד ברווחת הכלל.
אבל אני לא רואה שכלל מרוויח מזה. אני רואה שההפך. השכבות החלשות נחלשות עוד יותר, והאלו שהיה נגיד 10 או 20 אחוז המוצלחים או משהו העשירים, עכשיו נעשה 5 אחוז. זאת אומרת, הכל זה כאילו נדבק לצדדים, יותר ויותר. אז אני לא רואה שזה טוב. אני לא רואה גם כן שמזה מרוויחה המדינה. אני רואה שאם פעם היינו קצת יותר חופשיים, היה הכל באיזה צורה יותר נוחה, היום זה בריצה ובעצבים, ואנחנו פחות חולים, יותר שמחים, יש פחות בעיות בחברה, פחות אנשים בבית סוהר, פחות בנות יוצאות לזנות, פחות בנים הולכים ל... אני לא... תסבירו לי איפה אתה רואה לפי ההתפתחות העולם, שאתה מודד את עצמך כל פעם גודלת וגודלת, כן? איפה אתה רואה שמזה נעשה טוב. אז אני לכן שואל, למה היא משרתת את עצמך?
מלכתחילה המטרה של הבסיסית של הצמיחה היא לספק את קצב הגידול באוכלוסייה. כלומר, אם האוכלוסייה גדלה באחוז מסוים בכל שנה, אז צריך גם לספק להם משאבים. אז המדינה צריכה ליצור וצריכה לפתח דברים.
אם האוכלוסייה גודלת.
נכון.
בדרך כלל אנחנו רואים במדינות איפה שיש דווקא תוספת, כמו שאתה אומר, תוספת הצמיחה. האוכלוסייה לא גודלת, אלא ההפך. היא נמצאת בצניחה. גם ביפן וגם בסין וגם באירופה וממש ככה. אז מה זה לא טענה?
לא, תראה, ב-50 שנה האחרונות האוכלוסייה הכפילה את עצמה, וההכפלה הזאת מומנה על ידי צמיחה כלכלית.
כן.
זה נכון שאנחנו היום הפכנו להיות משרתים של יעד הצמיחה, במקום שהצמיחה תשרת אותנו, מה שהייתה, אבל זה מה שהייתה אמורה לעשות מלכתחילה.
כן.
ואנחנו אז רוצים לשאול, האם בכלכלה שוויונית תיתכן צמיחה? אם הכלכלה הייתה שוויונית ולא עם הפערים כמו שיש היום, אם שם צמיחה הייתה...
היא תהיה באמת, כמו שאתה אומר, בהתאם לשרת את הקהל, ואם קהל גודל, אז גם כן אנחנו צריכים איזושהי תוספת בתוצרת חקלאית או טכנולוגית וכן הלאה, אבל לא יותר מזה. בחברה שאני מדבר, שם אנשים לא דואגים לתוספת כלכלית שיהיה להם. אנחנו מדברים על החברה שכל אחד מקבל מה שאנחנו הגדרנו כצריכה רציונלית. ולפי זה כל אחד וכחד ומקבל. והוא בעצם כעיקרון לא זקוק ליותר, אלא כל התוספת שיש לו בחיים, שבאמת אנחנו צריכים למדוד, היא צמיחת עושר, פנימית. שבזה אין גבול. וכאן אנחנו צריכים באמת לשים לב, וזהו. וכל היתר הדברים, אנחנו צריכים להביא את האדם לדרגה כזאת, שהוא לא צריך, הוא לא שמח מזה שיש לו עוד איזשהו משחק או איזשהו צעצוע בבית, גם קטן וגם גדול. לקטנים מאלה, אבל... זאת אומרת, אנחנו לא נדרבן, לא נלחץ לאנשים שהם צריכים לקנות כל חצי שנה פלאפונים, וכל שנה אוטו חדש, והתקלקל להם כל פעם מחשב ושואב אבק. אנחנו לא צריכים את זה. כי אם אנחנו מדברים על צמיחת החברה, אז זה מדדים אחרים לגמרי.
כלומר, גם בשלב המעבר וגם בשלב הסופי, אני מבין לך שאתה לא רואה בכלל שום צורך להתייחס למדד הזה שנקרא צמיחה.
לא. אנחנו הגענו למצב שאם היינו באמת רוצים על ידי הרובוטוטכניקה שישנה עכשיו, וכל הדברים שאנחנו פיתחנו גם בחקלאות וגם בתעשייה, וגם ברובוטים וגם בהדפסות האלה 3D ועוד כל מיני דברים ועוד הרבה דברים שאנחנו שלא רוצים לפתח אבל הם כבר נמצאים ממש בסוף הפיתוח שאפשר ממש רק לממש. אם אנחנו נשתמש בזה אנחנו לא זקוקים יותר מאיזה לא יודע, 100-200 מיליון אנשים שיספקו הכל לכל העולם, ואפילו פחות. אפילו פחות. אנחנו צריכים להשתוקק, להגיע למצב שבכל מקום איפה שאפשר, אנחנו מביאים כוח מכונות, מכונות חכמות, שהן עושות הכל. ניתוחים היום עושים רובוטים. כל דבר. דיאגנוזה, במה אתה חולה, וכל, הכל יכולים היום אנחנו לעשות על ידי המכונות. ולכן אנחנו צריכים לזה לשאוף. וכל היתר, אנשים שכאילו יוצאים מכל העבודות האלו, הם יתעסקו אך ורק בבניית החברה. זה עיסוק של האדם. אנחנו עוברים מתעשייה כמו שהייתה קודם, כן? מלפני, עד נגיד, תעשייה טכנולוגית, מה שהיה המהפכה הטכנולוגית, כן? ואחר כך אנחנו עוברים לפוסט-פוסט-מודרניזם. שזה כבר, האנשים יוצאים בכלל ממושג כזה לעבוד. הם עסוקים מהבוקר עד הלילה ומלילה עד הבוקר, נונסטופ. זה עבודה לא פשוטה. בזה שהם בונים את החברה האנושית הנכונה. זאת העבודה של האדם. כל היתר הדברים זה לא עבודה של האדם, זה יעשו מכונות.
ואת זה אתה רואה קורה בטווח הארוך, מה שאנחנו קוראים
לזה האינטגרלי,
או כבר עכשיו,
לא.
בקרוב?
אם אנחנו נהיה חכמים קצת, ונבין קריאת הזמן, קריאת המצב, למה זה מיועד, איך לשנות אותנו, אנחנו נראה את זה ממש, אנחנו נוכל לממש את זה בקרוב. אם אנחנו לא נהיה מוכנים לזה, אנחנו נלך דרך מלחמות, דרך בעיות צרות קשות מאוד, כמה עשרות שנים, ואחר כך שוב נחזור לזה. רק תבינו שזה אותה עבודה, רק בצורה אחרת. מי חלם לפני 100 שנה, שאנשים יעבדו עם ה-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, ככה באצבעות. חשבת ככה? נו. מי חשב לפני 200 שנה, שאנשים יעבדו בכלכלה? אני משקיע כאן, מקבל מכאן, משקיע כאן, זה כולם השקעות, 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 השקעות. מי חשב על זה? לא, לא חשבו. אין? ואז יוצא שאנחנו גם כן לא מבינים לאיזה שלב הבא אנחנו מגיעים. זה שינוי עבודה, סוג העבודה. אז במקום לשחק בכסף, במקום לשחק במחשבים, במקום לשחק בכל מיני תוכנות ודברים כאלו, כן? שרובם עכשיו עושים, כל אחד יושב ליד מחשב, אנחנו צריכים עוד להוסיף כל המחשבים האלו לטכנולוגיה, ליצירת הבגדים, אוכל, תוצרת חקלאית, הכל, הכל, הכל. ואנחנו, גם בבתי חולים, גם בכל דבר, בבית אפילו, בבישול, בכל דבר, אנחנו יכולים את זה לעשות. ואנחנו פותרים בן אדם מדאגה לכל מה שיש לו בעולם הזה, מה שנקרא, לדאגות לעולם הזה. ומביאים אותו לדאגות של העולם הרוחני שלו. זאת העבודה שבאמת מתאימה לאדם, והוא מגיע לו את זה כבר.
האם ניתן לתאר צמיחה, אפילו לא כמו שאנחנו מדברים היום, צמיחה?
ואז אתה תמדוד את הצמיחה לפי מה שאנחנו עכשיו מדברים. לפי כמה שאנחנו מצליחים לסדר את החברה, הומוגנית, חברה אינטגרלית, חברה שהיא מתאימה להטבע, ששם כולם שווים, כולם מצליחים, כולם מוצלחים בזה שכל אחד מוצא את עצמו כשייך לכולם וכולם עליו. זה עבודה גדולה מאוד בתיקון האדם, אבל זאת עבודה. עבודה ממש, שעל זה אתה, ילדים בבתי ספר יקבלו על זה נקודות, ציונים, אנחנו נלמד את זה באוניברסיטאות, בכל מיני קורסים, ואנחנו נעשה את העבודות האלה גם בבית וגם במשך היום, ואנחנו נעבוד. זאת אומרת, אתה תלך לעבודה, אתה לא תשב בבית בטל, אני עובד עם עצמי. לא, אתה תלך למקומות איפה שאתה עובד על זה, שאתה נכנס לסדנאות, לדיונים, להתנגשויות אפילו מסוימות עם האחרים. אתה תעבוד על איזה סימולטורים, איך אתה משנה את עצמך, ואיך הקהל אז משתנה כלפיך וכן הלאה. זאת אומרת, עבודה פנימית בבניית האדם שבכל אחד מאיתנו. זה עבודה לא פשוטה. אני מדבר על תעשייה שלמה. שאנחנו נצטרך לפתח כדי לשנות את עצמנו.
ובמה הצמיחה של התעשייה הזאת נמדדת? אמרת שממש נצטרך למדוד את זה, איך החברה...
בכמה שאדם יהיה מסור לאחרים.
אפשר למדוד?
יכול להיות שאנחנו נוכל לעשות טסטים כאלו, שלפי איך שהוא עונה על זה, איך שהוא משתתף, איך שהוא משתנה וכו', אנחנו ניתן לכל אחד ציון, ודאי. וכל אחד כאילו שמרוויח, אבל הרווח שלו הוא רווח חשוב רוחני. זה לא שמגיע לו לקבל מה שהוא חייב למחייה שלו, של הגוף שלו, של החיה שלו, הוא יקבל. על זה אין שום בעיה. זאת אומרת, אנחנו עוברים לגמרי לפס אחר, לרמה אחרת של החיים, של הדאגה, של הבניית הסביבה, הצמיחה, כל הדברים הם עולים, משדרגים את עצמנו.
אני רוצה להישאר ברמה יותר נמוכה, ברמה של כלכלה הרגילה. מבחינת כן. ההספקה, דיברת על מכונות עכשיו.
כן.
יש היום מנגנון שאם חברה מצליחה או יש לה איזושהי המצאה טכנולוגית חדשה, אז היא מוצאת את המימון. כסף זורם לשם. יש משקים, מדינות שצומחות וכסף זורם לשם ומאפשרים את הגלגלי הכלכלה ככה לעבוד. בחברה הזו שתיארת, אמרת שהכל יעשו מכונות. מה יהיה גורם מוטיבטורי שיניע אותה להתקדם טכנולוגית? אם זה לא כסף, אז מה, איך אנחנו נגיע מנקודה?
לא, 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 כסף, ודאי שכסף. שלא יהיה כסף מטבעות, אבל זה ברור שאנחנו נצטרך לספור כל דבר ודבר. אתה צריך חשמל ומים וגז ונפט וכל הדברים, אני לא מדבר שלא. רק אתה לוקח כל התוצרת, מה שיש לך מסך הכל, נגיד עכשיו, זמן המעבר, כן? מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים להתחיל, אנחנו צריכים קודם כל לספק לכולם מחייה הכרחית, רציונלית, בוא נגיד, לא נדבר הכרחית, זה לא יפה כאילו נשמע. רציונלית, כל העודפים אנחנו מעבירים לאט לאט לבניית התעשייה כזאת, כמו שדיברנו, שהיא תתפתח והיא תספק לנו את הדברים ללא נגיעת יד האדם. זהו, שאנחנו במכוון לשם ממש מזרימים את האמצעים.
זאת אומרת, גם כלכלה שתספק את הרמה הנורמלית, זה כלכלה שבסופו של דבר גורם מוטיבציה יהיה בדיוק
אנחנו מחליטים, כן, אנחנו מחליטים לאן אנחנו זמים, כמה אנחנו צריכים להכניס לאוניברסיטאות, כמה לחוגים, כמה לזה או לזה, או אנחנו מחליטים שאנחנו פתאום מגלים שצריכים לספק קצת יותר לאמהות, לילדים, לילדים עוד חוגים, לבתי ספר עוד אמצעים איזשהו, כל מיני למיניהם. ודאי שכסף לא נעלמים, רק המוטיבציה, השימוש בהם, הוא נעשה שונה. אבל אנחנו סופרים טוב את הדברים. מה זאת אומרת? ראית קיבוצים, נגיד. שמעת איך שהם? הם קמצנים מאוד גדולים. דווקא קיבוצניקים, קמצנים ממש. הם אומרים, אנחנו חסכונים. אנחנו חסכנים, אנחנו לא קמצנים. ככה, שמדברים איתם, הם ככה נפגעים. אבל באמת, קמצנים ממש. למה? זה לא שייך. זה שייך לכולם, זה לא אומר שאתה לא דואג. אתה דואג לזה עוד יותר. ממש בצורה, לכן החברה כזאת היא מאוד קפדנית, היא מאוד יקת כזאת, אבל כסף, ודאי שנו כסף, לא יהיה כסף. זה יהיה ככה ממקום למקום שזורמים האמצעים. כן?
אז דיברנו על המדידה של הצמיחה בחברה כבר המתקדמת. אמרת, כן. עם הטסטים שעושים כל אחד, קמו לטובת החברה, ואפשר לראות את זה.
לא, נגיד, אתה ממליץ מה לעשות איזושהי סימולציה כזאת כדי לקדם את החברה לחיבור, ואני אומר משהו אחר וכן הלאה. אז אנחנו נמצאים בוויכוח, אז אנחנו בודקים זה וזה, לאן לזרום כסף, לאן לעשות את הדברים האלו או האלו. זה לא חשוב שאני ואתה לא משנים בזה את רמת החיים האישיים שלנו. אלא המטרה שלנו כבר אחרת, ואנחנו בזה מאוד גם כן דואגים, כל אחד לשילו כביכול.
ואת הצמיחה הזאת, הצמיחה שאתה כרגע מתאר, אנחנו נוכל לראות כמו עכשיו שרואים באחוזים, אנחנו 4% צמחנו, אנחנו 5% צמחנו לעבר המטרה הזאת?
אני חושב שאנחנו יכולים לראות את זה לפי אולי לפי המדידות כזאת כאלו, שעד כמה אנשים חוסכים בחשמל, במים, עד כמה שהם, לפי הסטטיסטיקה, עד כמה שיש פחות פשיעה, כי האנשים נשארים בינתיים אגואיסטים, אני לא מדבר כבר על המצב המתוקן, עד כמה שהם, יש עזרה הדדית, עד כמה זה מצב הבריאות, עד כמה שהוא ישתפר, כי זה תוצאה גם כן מכל הדברים האלו. זאת אומרת, לפי הנתונים האלו אנחנו יכולים להגיד מה היה הצמיחה. בעצם, עד כמה שאנחנו פחות צריכים להזרים אמצעים שוב לחברה הזאת האנושית, כדי שהם יחיו, אם אנחנו היום צריכים להזרים להם פחות אמצעים מאתמול, סימן שאנחנו הצלחנו בלבריא אותם יותר.
גם שפחות התערבות יותר טוב.
כן.
אוקיי. עכשיו, האם צמיחה כלכלית היא לא אפשרית להשקפתך, או שגם אם היא הייתה אפשרית, היא הרסנית?
אני חושב שחוץ מלהיטיב לאותם המכונות שינתקו אותנו מכל העבודות האלו, ולהיטיב בדברים שאנחנו לא צריכים, כמה שצריכים פחות להשתמש בנפט, בגז, במים, באוויר, נו, בכל הדברים האלו, ביוצרות. כמה שאנחנו נוכל להיות יותר חסכוניים כלפי הטבע, בשמירת הטבע, כמה שאנחנו נצטרך להשקיע, כן? אז אנחנו צריכים לראות את עצמנו עוסקים בדברים רציניים עוד הרבה, הרבה שנים קדימה. אתה מבין? זאת אומרת, רק תתאר לעצמך שכל דבר שעכשיו עושה אדם, בסופו של דבר אנחנו צריכים להעביר את זה לידי מכונות. כל דבר. כל דבר. חוץ מזה שאתה יודע מה, מדברים על הרופאים, אחיות, ניתוחים, טיפולים אחרי החולים, טיפולים אחרי הזקנים, כל דבר שאתה, שמנתק אותך מהעבודה החברתית. כל דבר. אפילו בחינוך ילדים, המון דברים הם יעברו על ידי כל מיני סטנדים, סימולטורים למיניהם. מה זה? אומרים שאפילו, לא יודע, המאמן בכדורגל, לא חשוב מה. זה כבר נמצא. רק לא רוצים להכניס כל הדברים האלה. אנחנו לא יודעים איזה דברים נמצאים ככה בתוך שולחן, כך, ולא מוצאים אותם. כל התוכניות האלה, כל האפשרויות האלו. אז אנחנו, לכיוון זה, אנחנו נצטרך להתפתח. אבל מדידה היא תהיה לא דווקא כמה עשינו מכונות, כמה עשינו זה, ולא כמה מכרנו. כן? אלה התוצאה בחברה. עד כמה שחברה נעשתה יותר חופשית, יותר בריאה, יותר שמחה, יותר כך, נצטרך לבדוק את הדברים האלו. וגם כן בחיסכון שחברה עושה. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו מחוברים יחד. אני לא משלם על החשמל, אבל האם אכפת לי או לא אכפת לי לחסוך בו או לא. דברים כאלה.
אז אני רוצה לחדד את הנקודה. בעצם מה שאני מבין ממך, אתה אומר שגם אם אפשר היה, תיאורטית, להמשיך לצמוח, כמו שהיום מדברים על צמיחה, זה עדיף, עדיף שלא. כלומר, כמו שווה אל תעשה עדיף, כי זה רק גורם נזק.
תלוי למה. זאת אומרת, צמיחה צריכה להיות, אבל רק כדי לנתק כל אחד ואחד, מדאגה החומרית. זהו. לא רק בזה. זאת אומרת, עד שישנם עוד אנשים שצריכים לעבוד באיזשהו מפעלים, באיזשהו אופיסים, לא, משרדים, באיזשהו, אנחנו משתדלים לבנות כאלה מכונות שהם יהיו תמורתם. עד שאנחנו לא יכולים עדיין להתפטר מנפט, מגז, ממים, מאוויר, שאנחנו צריכים אותם, מכל מיני מתכות ומכל מיני דברים, עד שאנחנו עדיין ממש זורקים הכל לים ולמזבלות וכן הלאה, אנחנו חייבים להגיע בכל זאת למצב שאנחנו כמעט ולא גורמים לטבע שום נזק. מכל מקום, מבחינת כל הגורמים. עד שיש לנו דבר כזה, זה אידיאלי, אני לא יודע איך אפשרי, אבל נגיד, עד שיש דבר כזה, אנחנו לא יכולים להירגע, אנחנו בזה, תמדוד את עצמך בזה. גם היום מודדים את זה, באקולוגיה, בכל הדברים, ודאי.
אם יש לנו בן אדם אחד שעובד בעבודה הכי נעלה, נגיד, עוזר למבוגרים, אבל היחס שלו וכוונות שלו הם לא נכונות.
No.
ביחס למישהו שעובד במפעל הייטק, והוא בתמימות רוצה לעשות זה לטובת החברה.
No.
לטובת החברה האנושית.
כן.
מה אנחנו נעדיף מבחינת המודל? זה שעובד בהייטק וגורם לצמיחה, או זה שעובד עוזר לזקנים ו...
לא, מי שעוזר לזקנים אבל לא עושה עבודה שלו טובה, הוא צריך, צריכים לפטר אותו מזה.
הוא עושה עבודה מצוינת, אבל הוא עושה את זה לטובת המשכורת, לא לטובת המשכורת, אלא לטובת ה... הוא מרגיש טוב עם עצמו, הוא עושה את זה לטובת עצמו, הוא לא עושה את זה לטובת החברה.
אנחנו לא מודדים כוונות. אנחנו לא מודדים כוונות, אנחנו לא מדברים על החברה המתקדמת כזאת, שאנחנו כבר נמצאים בהרגשה שזה נמצא תוך זה. שכבר מכניסים לך בפנים איזה ביומטרים, ועל ידי זה לא רוצה לדבר על דברים האלה. אני יכול, אבל זה שלב לא מציאותי. אנחנו מדברים על המעבר ממצב של הקפיטליזם לשלב כמעט קומוניסטי.
אז בואו נמשיך באמת עם המעבר הזה. דיבר בתחילת התוכנית שהזכרנו לך את הצמיחה, אז אמרנו שיש צמיחה, ואמרת, אבל מי באמת נהנה ממנה? וזה באמת מה שקורה היום, שהקודקוד למעלה נהנים מהצמיחה, ולמטה מחלחלים פירורים.
כן.
וזה אנחנו, כמובן שזה בגלל הטבע האנושי. עכשיו, האדם היום, מצד אחד מבין שצריך צמיחה, ואם מדבר עם מישהו ברחוב, הוא יגיד לך, צריך לצמוח מדינה, מצד שני הוא גם מבין שהוא לא, הוא לא, הוא לא נהנה מזה היום כבר.
אז למה צמיחה?
אבל עדיין, כי זה נהיה הרגל. זה נהיה הרגל כבר שצריך לצמוח, ומדינה חינוך ממש ככה הושתת בה.
אני לא רואה תוך, נגיד, 15-20 שנה האחרונות, שנעשה טוב יותר.
נכון.
נגיד, כן? אם פעם הייתי קונה דירה בכך וכך מזכורות, היום אני צריך יותר.
הרבה יותר.
הרבה יותר. מכונית אותו דבר, ביטוח אותו דבר, החיים שלי לא יותר ביטוחים, אני לא יכול לשחרר את הבת שלי שתלך בלילה ברחוב, אני על כל דבר, דבר, תראה איך אני נושם, איפה אני יוצא, כמה אני עובד יותר, כמה אני דואג יותר, בכמה חולים יותר, על מה אתה מדבר? במה יותר טוב? איזה צמיחה?
אז אני מדבר בדיוק על האדם הזה, no. שמצד אחד הוא מבין שהוא במבוי סתום ולא נהנה היום, והחיים כן. שלו הם לא טובים.
כן.
מצד שני, הוא עדיין, הוא הורגל לחשוב שאם יהיה, שצמיחה תשפר לו את החיים. כלפי שלב המעבר. זה מה שהרגל היום מדבר עם בן אדם ברחוב, הוא יגיד לך, כן, יהיה צמיחה ונייצא וכל מיני דברים. איך מוציאים אדם מהמבוי הסתום הזה, לגרום לו להבין שזה לא מה שיביא אותו לטוב המוחלט שהוא מייחל לו.
צריכים קודם כל כנראה שלסתום פה לכל הכלכלנים, שהם מבלבלים את העם.
ואיך עושים את זה?
איך עושים את זה? אני לא יודע, אבל זאת הבעיה. כי מה אתה מרצה באוניברסיטה? שצמיחה זה דבר טוב.
נכון.
נכון.
זה מודלים, הם מלמדים אותם מודלים, ואף אחד לא חושב על זה כבר, זה נהיה ממש בתוך
כן, אז העיקר ללמוד לטובת מי זה טוב. על זה לא מוסיפים. אלה אומרים שזה טוב.
נכון.
אז כאן אנחנו באמת רואים הפער והתנגשות בין המטרה החברתית ומטרה הכלכלית. וצריכים פעם ולתמיד לחתוך את הדברים האלה ולגלות אותם. בפרט שהיום בישראל, מה אנחנו? רואים שיצא טוב? רואים שיהיה טוב? לא. חושבים עכשיו, תולים עכשיו כל מיני תקוות לבלון הגז הזה שנמצא לנו באמצע הים, אחר כך יהיה אולי נפט, עוד משהו. שום דבר מזה לא יצמח. אף אחד לא יראה. אף אחד לא יראה שמזה יהיה לנו איזה הקלה.
איזה מהאלמנטים של הצמיחה אנחנו צריכים להעביר בקורס החינוך האינטגרלי, מהמסרים שלנו בנושא הזה? כי מסרים הם די חדים.
אני חושב שאנחנו צריכים, כמו שעכשיו אני אמרתי, שאנחנו הגענו למצב שאנחנו בהחלט יכולים לבוא מחברה קפיטליסטית, שבזכותה אנחנו הגענו לאמצעים לבנות את התעשייה וחקלאות בצורה כזאת, שאין לנו על מה לדאוג. זה תנאי הראשון להגיע לחברה החדשה, שיש לך בסיס תשתית כזה שאדם יכול להיות כמעט ולא מעורב בזה. לא. ואם מעורב, אז איזשהו שעה, שעתיים, ביום, מישהו, משהו, זה בתקופת מעבר, אתה מבין שזה לא מיד חותכים את זה. אלה מתחילים לעבוד לפי באמת מה שצריך, ואז לאט 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 מנתקים את הכל, בני אדם, מכל הדברים האלה. זה דבר הראשון. דבר השני, זה שאנחנו צריכים בעצם לעבוד על ה... על ה... לספק את האדם בכל הדברים ההכרחיים. זה אוכל, כן? בית, משפחה, וכל היתר דברים, ביטחון, בריאות, כל הדברים האלה. זאת אומרת, צריכים לדאוג על זה. גם כן, זה הכל יחד עם השינוי בתעשייה וחקלאות, גם כן אנחנו צריכים לעבור, להתחיל לבנות לו את הקרית, הביטחון. כן? שכל אחד יודע שהדברים האלה ההכרחיים נמצאים, יש לי. כולם נמצאים לפחות בזה, כמו ביטוח לאומי נגיד. כולם מקבלים אותו דבר. זהו. אחר כך לאט לאט אנחנו מתחילים להביא אותם לגובה אחד של ההכנסות, זאת אומרת לאותו ההספקה הרציונלית, אבל כל זה צריך להיות מלווה כל הזמן בחינוך.
זה בקורס של הטווח הקצר, כי זה נשמע מאוד מתקדם.
לא טווח הקצר. זה אני ציירתי לך בכלל, כן, זה של שנים רבות של העבודה בחברה.
והיום יש טעם לדבר על זה בכלל, על מה שאנחנו מדברים כאן על סליחה?
כן, יש
טעם. זה מר לבן אדם.
לא מר. אין ברירה, זה המגמה של הטבע. אנחנו צריכים להסביר את זה ולוכיח את זה מכל מיני דברים, וממש לראות ש... זה לא יכול להיות אחרת, זה לא ייתכן אחרת. לכן שאתם מדברים על צמיחה, אני אומר שצמיחה היום לא יכולה להיות. צמיחה כלכלית לא יכולה להיות. אתה יכול להדפיס יותר כסף, אתה יכול לקצר כאן משהו ולזרים את האמצעים לאיזשהו מקום אחר, להגיד, יש לנו צמיחה. אבל זה על חשבון זה. זה לא צמיחה. זאת אומרת, בסך הכל, אם אתה תמדוד, אנחנו לא יכולים, לא ייתכן, שבמגמה כזאת שאנחנו עכשיו נמצאים בטבע, שמנהל אותנו כך, האגו שלנו, החוסר מוטיבציה, כל מיני דברים, לא ייתכן שאנחנו נמצאים בצמיחה. לא ייתכן שסין נמצאת בצמיחה. זה הכל מספרים שאין להם שום יסוד.
יש את הדוגמה של יפן, שהיא כבר שנים לא מצליחה לצמוח, כן. אבל עדיין הם נאבקים שם עם תוכניות על גבי תוכניות, איך כן להמשיך להגיע לצמיחה?
כי הם צריכים לקבל משהו, למכור את עצמם במשהו. לכן עובדים הרבה כלכלנים שם כדי איכשהו לצאת בבחינת המספרים. אבל אם לא במספרים האלה, במהות העניין, אין צמיחה.
עכשיו, באותו הקורס אני רק שאני רוצה לחזור אליו, איך המסר על צמיחה מתקשר למסר של תתחברו, תרוויחו בקורס של הטווח הקצר?
אנחנו מעבירים את הבני אדם, אנושות, מצמיחה בכמה שאנחנו בעולם הזה יכולים למצוץ מהעולם הזה, שאנחנו מביאים, כמו שדיברנו הרבה פעמים, שאנחנו מביאים לחמור שלנו כמה שהוא צריך לקבל כדי לחיות רגוע, בשקט, בצורה בריאה, עם חופש, נופש, עם כל הדברים, ודאי, כן? ואנחנו בזה גם כן צריכים לראות, אולי לתת קצת יותר, לילדים, כמו שאמרתי, לנשים, אחרי היון, אחרי כל מיני דברים, אנחנו מוסיפים בזה, בזה אנחנו צריכים למדוד צמיחה, כן? אבל בסך הכל מודדים אותה לא בדברים האלה, אלא בכמה שאנחנו מתקדמים בקשר בינינו בחברה האנושית. כי כתוצאה מקשר בינינו, אנחנו נראה את ההשלכה מזה על הבריאות, על החינוך, על הביטחון, על התרבות, על הכל, על האושר בסך הכל. וכאן לכן אני אומר לך שהזמן שלנו הוא המיוחד שאנחנו עוברים מההתפתחות בצורה הטכנולוגית להתפתחות בצורה האנושית. זה כמו שהיה פעם, בכל היסטוריה אנחנו עברנו כל מיני שלבים. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב הזה.
לחדד את הנקודה הזו, השוויון יבוא כתוצאה, כבי פרוקט של מה שאמרת, של החיבור בין בני אדם, של הידוק הקשרים, או אנחנו נצטרך לעשות פעולות בכל זאת בשביל להגיע לשוויון הזה?
גם וגם, אבל העיקר השוויון יבוא מזה שאנחנו נתחיל לעשות פעולות בחינוך שלנו, בזה שכל אחד כתוצאה מהחינוך, הוא הרגיש את עצמו ממש שווה לאחרים. כי אם אנשים יהיו בינינו חכמים ו- 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 ולא כל כך חזקים ולא כל כך, אנשים יתעסקו בספורט, אנשים יתעסקו בעבודה, יהיו מדענים, יהיו טכנאים, כי צריכים גם לשרת, צריכים להחזיק את המכונות. זה לא שסתם ככה הכל באוויר ואנחנו יושבים ובעלנים אנחנו נהנים כמו מלאכים. לא. אני מדבר על הדברים הרציניים, רק אני מדבר על מגמה לאן שמכוונת. כן? אז יהיו מדענים גדולים שיתעסקו במעבדות שלהם והכל, ויהיו טיפשים קצת, וכמו שהיום. נו, אז מה? אבל אדם לא יהיה מאורך לפי זה, כי אנחנו על ידי החינוך האינטגרלי נשבור את הגבולות ביניהם. שכל אחד יצטרך כתוצאה מהחינוך להרגיש שהוא שווה לאחרים. אין כאן גדול וקטן. אין כאן. רובם בכלל יתעסקו רק בזה. רק בחינוך. בחינוך, בילדים, בכל מיני דברים האלה. וזה הכל ברקע, וכולם בכלל מתעסקים גם כן לא, 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 לא בשביל מזכורת. כולם בעצם מקבלים אותה הספקה. אלה כל אחד לפי כמה שהחברה מאפשרת לו לעסוק במה שיש לו דחף. בתיאטרון, במוזיקה, במדע וכן הלאה. ויצטרך לקבל על זה אישור, אמצעים, כמו כסף. זאת אומרת, יש פה דברים שאם נכנסים בפנים, אנחנו רואים שיש כאן הרבה דברים כאילו דומים למה שקורה לנו היום, רק המדד הוא בחיבור בינינו, והספקה שווה.
רציתי לשאול פה שאלה, יש גישה כלכלית היום שמדברת על כך שמודל הצמיחה הוא נמצא בירידה, אי אפשר להמשיך איתו, ואם אנחנו רוצים להמשיך להתקדם מבחינה כלכלית, אנחנו חייבים לדאוג לטובת הכלל, לדאוג למשפחות, לדאוג לאנשים, לדאוג לכל האינטראקציה החברתית, לתרבות, לפני שבן אדם מתפתח לא בהכרח בכיוון הכלכלי. הם אומרים שהם צריכים לעשות את זה בצורה שירותית. אנחנו אומרים שזה יבוא כתוצאה מחיבור. מה ההבדל בין זה שזה יבוא כתוצאה, או זה שיבוא שירותית שאנחנו נעשה את המודל הזה בצורה שירותית?
שירותית אתה לא יכול לעשות, אבל מצד אחד, מצד שני, איך אתה תגיע לחינוך אם אתה לא בונה את המערכת חינוך? אם לא באוניברסיטאות, בבתי ספר, בכל מיני דברים, במקומות עבודה, אתה לא מתחיל לבנות חוגים, סדנאות, הסברים, הרצאות של החינוך החדש. אז ודאי שאנחנו צריכים לזרום לזה המון אמצעים, כסף ושעות. אחרת איך אתה תגיע לזה שיצאו לך אנשים מחונכים? חייב. זאת אומרת, זה גם עבודה ממטה למעלה וגם עבודה מלמעלה למטה. הארגון צריך לבוא כביכול מלמעלה. אבל לך תוכיח לממשלה שזה מה שחשוב. נו, אתם כלכלנים יכולים לסדר כזה מסמך שהם יראו שכדאי להם את זה לעשות? עד כמה שזה חוסך, עד כמה שזה טוב לחברה ולממשלה ולבאג'ט?
זה בדיוק השאלה הבאה שרצינו לשאול. יש לנו כל תוכנית את פינת הסימולציה, שאנחנו עושים איזשהו מצב. הזכרנו מקודם את היפנים. עכשיו באמת, אחרי עשרות שנים שהם לא צמחו, ראש הממשלה החליט שחוזרים שם, לא משנה מה, לנסות להשיג לצמיחה, הדפסת כסף, ועידוד צריכה, והגדלת החוב, תמריצים לפיננסים. איזה פנייה היית מנסח לראש הממשלה הזה, רגע לפני שהוא משעבד את הארץ שלו לניסיונות כנראה כושלים, כי זה נגד תוכנית הטבע, לרדוף אחרי הצמיחה?
אמם להשקיע בחינוך אינטגרלי, לא סתם בחינוך. אנחנו רואים שילדים לא רוצים ללכת לבית ספר, כל מערכת חינוך היא נכשלת, עוד יותר מהכל, להשקיע בחינוך אינטגרלי. זהו. זאת אומרת, לפתח קורסים, ערוצי טלוויזיה, לתת, רדיו, עיתונות, ממש לעשות על זה סריאלים למיניהם, לא חשוב, בכל דבר שרק אפשר, איך להגיע לאנשים כדי לשכנע אותם בערכים של חינוך האינטגרלי. ובטוח שאפשר, צריכים להיכנס לזה יותר, אבל אפשר לחשב את זה עד כמה שבמדינה סך הכל מרוויחה מזה. תגיד לי בבקשה, פעם אמריקאים, פעם ישראל ילווה מאמריקה, נדמה לי, 30 מיליארד דולר, כן? לכבישים, לכל מיני דברים.
רוב מקבלים מענקים מאמריקאים.
לא, 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 לא.
לא לביטחון, כן.
לא לביטחון, לכבישים נדמה לי, שבנו כל המערכת הכבישים. נדמה לי 30 מיליארד דולר, או משהו כזה. לקחו כלי הלוואה.
כן.
זהו. אז תגיד לי בבקשה, לוקחים כל כך הרבה כסף, משקיעים בכבישים ובכל מיני דברים. אפשר למדוד את זה, בכמה מרוויחים או לא. אומרים שזה דווקא הייתה השקעה מאוד מוצלחת.
נכון.
היה רווח טוב, זה נגיד תוך 10 שנים כאילו יחזיר את עצמו.
כמו ב-29 בארצות הברית, שהם התחילו לבנות כבישים וכדי להתמודד.
כן, אבל שם זה לא הייתה עבודה וכל מיני דברים. כאן זה בגלל שממשלה החליטה שאנחנו הולכים, ממש לוקחים חוף, ואנחנו חייבים את זה לעשות, ואז זה יחזור.
כן.
זה יחזור אלינו. אז יש חשבון.
נכון.
מהשקעה כזאת, ותוך כמה זמן זה חוזר. אותו דבר אפשר לעשות חשבון. בהשקעה, בחינוך האינטגרלי, כמה שאנחנו משקיעים, ומתי זה יחזור, ובאיזה צורה.
כשאני לוקח את ההלוואה שישראל לקחה מארצות הברית, אני בשכל יכול להבין שאני מודד ואת התוצאות ואת התהליכים. כשאני כראש ממשלת יפן מקבל איזושהי פנייה על חינוך אינטגרלי, מה אותו כוח בחינוך אינטגרלי הזה שיביא למדינה שלי
לסגשג? רוגע בין בני אדם, אחוז פשיעה, הרגשת הביטחון, אחוז בריאים לעומת החולים, מתגרשים, כל מיני דברים. אתה לא יכול למדוד את זה, כמו כבישים אתה יכול למדוד, ומה הנזק מזה שמתגרשים או מה שחולים, או זה אתה לא יכול למדוד, או פשיעה, אתה יכול למדוד?
למדוד אני יכול, אבל איך אני מסביר שהחינוך האינטגרלי יש לו כוח לגרום לזה?
קח משהו ותנסה באיזשהו מקום. אתה חייב לנסות, אתה חייב להביא להם סטטיסטיקה, ברור. אני לא אומר שזה סתם ככה, אבל יש מספיק נתונים גם עד היום, שאם נעשה דבר כזה, עד כמה שזה עלול לנו לשפר משהו. לעומת ההשקעה המזערית ממש, שאנחנו צריכים להשקיע, זה ודאי שכדאי מאוד.
אוקיי. במערכת אינטגרלית.
כן.
האם יש מקום למדינה לצמוח, כמו שדיברנו על עצמך היום, לצמוח כן. מעבר לקצב הגידול שלה, אם באופן הזה היא מספקת למדינה אחרת את מה שחסר לה? אז הצמיחה יכולה לשרת את המערכת?
לא הבנתי.
יש מדינה א' שיש שם גידול אוכלוסין 5% בשנה.
כן.
וצמיחה כלכלית לא מכסה את זה, נגיד גודלת רק 3%.
כן.
האם מדינה ב' יכולה לעשות צמיחה עודפת, ולתת למדינה א' את העודף הזה בשביל שהיא תכסה את הגירעון?
אני חושב אנחנו חיים במצב שגבולות בכלל מתבטלות. היום זה איזה גבולות יש לך בין המדינות? זה סתם ככה נקרא. איפה? היום זה משוטטים ממקום למקום, ועוד 10 שנים זה בכלל יהיה איזה גבול. אם לא השליטים האלה שכל אחד רוצה להיות שליט באיזשהו אזור שלו, אז גבולות היום יד מזמן מתבטלים. מה, 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 מה היום כל כך מחזק את הגבולות? עם האינטרנט, עם הכל התחבורה הזאת אווירית וימית וכבישים והכל, איזה הבדל. אני לא יודע, איזה גבולות. ובשביל מה ולמה? רק בגלל שכל מדינה רוצה לקחת, לנגוס בדרך שאתה מעביר סחורות מכאן לכאן או משם לשם, אז היא בדרך רוצה לתפוס את החלק משלה. רק בגלל זה הגבולות הן קיימות. אבל ככה, כבר צריכים לבטל אותם מזמן.
אני אקח דוגמה אולי יותר מוחשית. יש עכשיו בזימבבו רב, לא, אין שם עכשיו אוכל, ובארצות הברית הם רגילים לצמוח 3% בשנה. עכשיו הם יודעים שיש בעיה בזימבבו, הם חייבים לספק לשם איזשהו
כן.
אוכל. אז הם יכולים להגדיל עכשיו ידי הצמיחה בחקלאות בשביל לספק להם את זה?
למה לא? במקום לשרוף, מה עוזר לזרוק לים מה שהם עושים? למה שלא לספק לזימבבו?
זאת אומרת, אם מטרה היא נכונה, אז יש לצמיחה כלכלית עודפת, ביחס לגידול אוכלוסין, יש לה מקום.
אפילו להגדיל בכוח, להגדיל בכוח צמיחה כלכלית, כדי לספק לאחרים. אמריקאים יכולים לספק לכל העולם, אין שום בעיה. אין שום בעיה, אפילו לא על ידי גדילה, שלא יזרקו את האוכל שלהם, שישלחו לאפריקה. גם זה מספיק. מה זה? ברור לנו. יש לנו אפשרויות אינסוף, רק הבעיה היא בחינוך, לכן אנחנו לא מסודרים.
כלומר, אני רוצה לראות שהבנתי, קצת התבלבלתי עם תחילת התוכנית שקטלנו לגמרי את הצמיחה ואמרנו צמיחה...
לא, רק אתה מודד אותה כל הזמן כלפי חיבור. זהו. לא שאתה נמצא באיזשהו חלל פנוי ואין כאן שום דבר, אתה צריך, אמרתי לך, גם חשמל ומים ואוצרות אדמה ומקורות אנרגיה, הכל אתה צריך. אתה צריך לפתח רובוטכניקה, אתה צריך לפתח כל מיני דברים. אתה כל הזמן נמצא בהתפתחות, אבל כל ההתפתחות שלך היא אך ורק כדי לספק לאדם צריכה רציונלית לכולם בעולם. ומעבר לזה, רק את החינוך שלו. לכן תמדוד, עד כמה שאתה מספק לו בצורה רציונלית הכל מה שהוא צריך, גם בזה יעבדו הרבה או אנשים או מכונות, רק לספק, להגיע לכל אחד ו... וחברה, קשר חברתי. שם אתה מודד את עצמך.
כלומר, הצמיחה עצמה היא לא דבר רע, אלא כלפי מה היא משמשת, אם זה המדינה...
פעם אנחנו היינו מודדים את הצמיחה, אולי לפי, באירופה היו מודדים אולי לפי מספר הכנסיות. אני יודע, כן, או לפי כמה שיש לך צלבנים, או לפי כמה שיש לך שם, לא יודע, גם גמלים. נו, גמלים זה לא כל כך, אבל נו, במשהו, אתה נותן לכל תקופה, אתה מודד את עצמך בערך העיקרי, מה שאתה אומר שזה מה שיש. היום זה ערך העיקרי בשבילנו, הופך להיות, כי נמצאים מול הטבע, מול מכות הטבע, מול הדברים האלו שאנחנו לא רואים עדיין שנמצאים באיזשהו בועה מאוד מאוד רצינית, שהיא דורשת מאיתנו להיות מיוחדים. ולכן רק לפי השתוות הצורה עם הטבע, רק לפי חיבור בינינו, זה המדד הגבוה ביותר, הקנה מידה שחייב להיות. מתחת לזה יש קנה מידה יותר פחותים.
אתה חושב שאפשר להחזיר את העולם לשנים היפות של הקפיטליזם, שהיו עד שנות ה-60, שהייתה צמיחה עולמית, לפני שהמודל הזה יצא מכלל שליטה? לא. למה?
אני לא חושב. כי כל סוג הצמיחה במדידה הקפיטליסטית, היא תביא אותנו שוב לאותו מצב, שוב לאותו מקום.
כי זה לא בהשתוות עם הטבע?
כן. לא, מה המטרה שלך? זאת השאלה. זאת אומרת, למה אתה נמשך? אתה נמשך לשוויון ולהתעלות הרוחנית, החברתית, או אתה נמשך לאושר ושליטה. וכאן זה כל ההבדל.
אוקיי. עכשיו, כלכלנים במשך, אנחנו מביאים פה את המילים שלהם, במשך 300 שנים הם אומרים, הצמיחה שירתה את האנושות, היא בכל זאת הפכה את בני האדם מבחינת רמת חיים גשמית.
אפילו יותר מ-300 שנה, זה התחיל ממרטין לותר, אני חושב, שהתחיל את המהפכה הזאת.
מספיק שנים, כאילו, ובכל זאת, הצמיחה שיפרה את החיים של האדם בצורה גשמית, כן. רמת חיים, ריחת תוחלת חיים, מעמד ביניים, לא משנה מה קורה לו עכשיו, אבל נוצר, גם עשירים, ואפשרה גם השכלה. לפני זה חיו בעוני, דברים שהם ידועים. השאלה היא, מה התפקיד של הצמיחה בקידום האנושות אל עבר המטרה שאליה היא צריכה להגיע? למה זה היה התפתחות כאילו יפה, ועכשיו צריך להגיע איזה בום כזה שמנפץ הכל?
לא, זה לא מנפץ, זה הרבה פעמים זה היה ככה. תראה, אותו דבר כמו שעכשיו הזכרתי עם מרטין לותר, גם הם הגיעו לאיזשהו מצב לא טוב. הם היו אז במכת רעב גדול מאוד באירופה. ואז הוא היה חייב, כאילו, חשבו כולם מאיפה ניקח אוכל, פשוט אוכל, כן? בצפון אירופה במיוחד. אז לכן הוא עשה מהפכה. לכן הוא עשה מהפכה, מה הוא בא לכל המנזרים, ולקח משם כסף. אבל זה היה גם כן איזה היפוך של המחשבה, של התפיסה, שזה לא פשוט. זה כל הפרוטסטניזם מזה נמשך. במקום יחד גישה קתולית, גישה זה פרוטסטנטים, זה דווקא זה שינוי הכלכלי היה בזה. זה היה שינוי בזה ש... אני לא יודע איך זה נקרא בכלכלה. אחוז... אחוז על אחוז.
ריבית
דריבית. כן, זה מה ש... לפני זה לא היה. זה מה ש... זה יאפשר. ואז מיד התחיל הצמיחה.
אז אני רוצה לחזור ל... אנחנו מדברים תמיד על תוכנית הטבע ועל התפתחות האנושות. הצמיחה הייתה הרבה שנים, שיפרה את באמת את המעמד שלנו. מה היה התפקיד שלה? למה זה קורה בצורה הזאת? של ההתפתחות, חיים
יותר... האגו שלנו זה דוחף אותנו לזה. איך זה, איך אני לא רוצה. אני כל יום רוצה משהו חדש, משהו יותר טוב, לעומת אתמול. אלה שאלה, במה אני רוצה, או בדברים החומריים, ספה, אני חושב צריך להחליף. אוטו, אני חושב צריך להחליף. זה, אני רוצה חידוש. אם אני רואה לפני דוגמאות מכל מקום שזה זה, זה וזה וזה חסר לך, אז אני חושב על החומריות. אם אני אראה דוגמאות פנימיות אנושיות, אז אני ארצה חידוש פנימי אנושי, חברתי, ואין לנו ברירה. עם כל כדור הארץ הזה אנחנו משחקים באש. אנחנו חייבים להעביר את עצמנו להישגים רוחניים, פנימיים. אחרת אנחנו פשוט נפרק אותו, נרוקן אותו.
איך מדינה שתקבל את העצות שלנו לגבי הפסקת המרדף המטורף הזה אחרי צמיחה, אמורה להתנהל מבחינה כלכלית?
מה זאת אומרת? איך היא תתחיל לעבור את המעבר?
כן, בשלב המעבר. שכנענו אותה שאותו יפן אפילו.
צריך להתחיל רק מחינוך. רק מחינוך. וגם כך אנחנו צריכים להתחיל מחינוך. אנשים מאוד מיואשים. אנשים לא מאמינים בכלום. לא אכפת להם שום דבר. תגיד לו שהוא מחר ימות, ימות. עד כדי כך, איזה מין יאוש עמוקה מאוד. אכזבה מאוד עמוקה. מעצמי, מילדים, מאישה, ממשפחה, מממשלה וממדינה, ובכלל מכל העולם. תן לו איזשהו כדור, שינה שהוא ישן כל החיים, הוא ישן. עד כדי כך. אתה מבין? תראה מה שעכשיו עושים, כבר משחררים סמים. אני אמרתי לכם את זה כבר שנים, שזה ככה, זה לזה המגמה. כי אין מה לעשות. עוד מעט אתה תראה שפתאום, לא פתאום, לא יספרו אולי על זה כל כך, אבל האוכלוסייה בצורה דרסטית תתחיל להיעלם. להיעלם ממש. אתה תראה שאנחנו נחזור תוך 10-20 שנה אולי לחצי.
אוקיי, אז מבחינת השכנוע שלנו, אנחנו מדברים על זה הרבה בזמן האחרון, אני עדיין רוצה להתמקד בעניין, אנחנו אומרים שחייבים חינוך כדי לפנות לאותה יפן או לאותו מדינה שתקבל אותנו. אני עדיין לא מצליח להבין מעבר לכמה דוגמאות שאפשר לתת להם הזה שחוסכים בפשיעה וחוסכים בהון שחור וכל מיני דברים
אבל
כאלה.
אבל איך עושים בדרך כלל? עושים איזשהו ניסוי במקום מסוים, לוקחים משם סטטיסטיקה ואחר כך מגישים את זה לממשלות, למקבלי החלטות, וכך מתקדמים.
נכון, אבל הניסוי שלנו הוא עוד לא נעשה.
לצערנו כן.
אז איך אני משכנע, מהו הכוח?
רעיון, רק רעיון את זה.
אידיאולוגיה ו...
כן.
אוקיי.
ומספיק אנשים ישנם היום בעולם, שהם מבינים לאן העולם מתקדם ומה קורה. ויוכלו אז לחבר מה שאנחנו כותבים, עם מה שידוע להם מהחיים.
אותם כלכלנים, נגיד כמו יש לנו פה את פרופסור ג'וזף שטיגליץ, חתן פרס נובל לכלכלה, שאיגור ציטט אותו, שהוא אומר שמערכת הפיננסית החדשה תייסד חברה שבה היחיד יוכל למלא את שאיפותיו ולממש את הפוטנציאל שבו, שבה יחיו אזרחים תחת אידיאלים משותפים בקהילה. אפשר לפנות לכאלה או שזה, אנחנו תמיד אומרים שיש...
לכל אחד, כמה שיותר ידעו אנשים על זה, כדאי שידעו.
ובמה מה שהוא אומר על הנייר שונה מהגישה שלנו? כי באוזן החיצונית זה נשמע אותו דבר.
אבל הוא לא יודע, הוא יודע רק שכך זה צריך כנראה שיהיה. כנראה כך שיהיה, אבל שזה מושרש בטבע, שזה קשור בהיסטוריה, שזה על ידי מה אפשר לממש את זה, באיזה סוג החינוך. הוא רק יודע שלזה האנושות חייבת להגיע. לפי הכוחות שמתגלים.
אני רוצה לשאול משהו על הארץ, שבארץ יש מושג שנקרא, אנחנו ממש לקראת סיום, זה שאלה אחרונה, מדברים על צמיחה מכלילה. צמיחה מכלילה מלשון כולל שתכלול את כל האזרחים, שיוכלו, שתקטין את אי השוויון. אתה רואה צמיחה כזאת כאפשרית?
צמיחה מכלילה זה יכול להיות רק בפני שכולם שווים.
אומרים שהיא תייצר כאילו את השוויון.
מה, זה אחד מרוויח מיליארד דולר ומיליונים מרוויחים דולר ביום. אז תגיד לי, זה...
בממוצע זה יוצא טוב.
ובסך הכל זה בממוצע מצוין.
כן, לא, אבל אומרים, נגיד, רפורמות וחקיקה ורגולציה כדי ליצור.
כלום, כלום. חוץ מלחנך את האדם. אני אגיד לך, חוץ מלחנך את האדם לא יעזור כלום, כי העשיר לא מסוגל להתפטר ממיליארדים שלו. לא מסוגל, ואנחנו רואים את זה. זהו. ואני לא מסוגל לעשות שום דבר ממצבו הדל. חייבים רק על ידי החינוך לעורר אותם לשוויון.
השאלה האחרונה לסיכום, אנחנו עוד אותו בשלהי 2013. כן. איזה צמיחה אתה מאחל לנו לקראת השנה הבאה?
מדינת ישראל זה משהו אחר. כאן אנחנו צריכים באמת צמיחה כלכלית טובה, כי אנחנו נמצאים כל פעם מול האויב ובכלל מול העולם. אנחנו צריכים גם כן צמיחה כלכלית חזקה וביטחון חזק. אבל כמה שאנחנו נמנע מעצמנו להתקדם בצורה חברתית, אנחנו נראה שכל האוצרות שלנו, כל היכולות שלנו, הם ממש כמו מים בחול, נעלמים. אנחנו יכולים לבנות יופי של מדינה, אפילו בתנאים שלנו, ודווקא אנחנו חייבים בזה להיות הקודמים ומצליחים.
אוקיי, אתה רוצה איגור לשאול משהו לסיום?
אוקיי.
אז צופים יקרים, אנחנו הגענו לסיומה של תוכנית נוספת, מעניינת במיוחד, שבה עסקנו במשנה הכלכלית-חברתית של החברה העתידית. תודה רבה לרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה רבה לאיגור ליטווינוב. לפני שנסיים נזכיר שאת התוכנית שלנו ניתן לראות באתר שלנו, www.kav.co.il, וגם לצפות בה בערוץ שלנו, ערוץ 66. אז עד הפעם הבאה, שלום ולהתראות.